ძალიან ზმან მუდაუთი მზვაო.
בואו נתחיל בכמה נשימות, ככה להיכנס ולייצר לנו שדה משותף של מודעות שלתוכו נוכל להניח את ההדרכה האנרגטית לתקופה הקרובה, לימים הקרובים, לתקופה הקרובה, וגם סוג של אפליקציית מודעות שאני חושבת שהיא יכולה מאוד לעזור לנו בתקופות של שינוי. או כדי להניע שינוי, או כדי לממש אותו. אז נניח רגע ידיים על מרכז בית החזה, פשוט ניקח כמה נשימות יותר איטיות אל המרכז שלנו. ותוך כדי הנשימה, פשוט נחפש איזשהו מקצב, שמסונכרן או מסנכרן את החלקים השונים שלנו. אם זה מקצב קצת יותר איטי, או היחס בין שאיפה לנשיפה, אם מתאים לנו להוסיף עצירה, פשוט נחפש איזושהי דרך באמצעות הנשימה להתאגן בצורה הרמונית יותר בתוך הגוף. שמכיל את הנפש. שמרגיע את המחשבות. ותוך כדי הלימוד או המפגש שלנו היום, ננסה לשמור על נוכחות בגוף. הגוף הוא זה שלמעשה צריך את כל העבודה שאנחנו עושים כדי לרטוט רטט אחר, כדי שהוא יוכל להעניק לנו חוויה אחרת. והשבועות האחרונים היו באמת שבועות של הגדרה מחדש, שבהם השותף הכי חשוב שלנו לזמן הזה מבחינת מודעות הוא הגוף. כי הגוף הוא זה שמקייל את כל התדרים. הגוף הוא הכלי חישה שלנו, הוא זה שמגיב תחושתית, ובאמצעותו אנחנו יכולים ממש כמו עם אפליקציות כל הזמן לתכנת אותו מחדש ולהגדיר מתוכו תדרים אחרים. וברגע שאנחנו מגדירים מתוכו תדרים אחרים, אז פוטנציאל התפיסה שלנו מתרחב, החוויות שאנחנו נחווה, אנחנו נחווה אותן באופן אחר. ולמעשה, הבריאה של יבשת חדשה או הגילוי של יבשת חדשה מתחילה בהגדרה מחדש של התדרים של הגוף. אפשר בעצם לומר שהגוף הוא כמו הספינה, הוא כמו המרכבה, הוא כמו המטוס, הוא כמו החללית, שלוקח אותנו ליבשת חדשה. כשאנחנו מדברים על היבשת הזאת כבר לדעתי שנה או שנתיים שאני מדברת על ההגירה, להגר לתדר חדש, להגר ליבשת חדשה, להגר לעולם חדש. ובעצם הגוף הוא הכלי מעבר שלנו. וכשהגוף מצליח להוביל אותנו ולהשלים את המעבר הזה, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו במעין עולם חדש. עכשיו, תחשבו על בני ישראל שהיו במדבר 40 שנה. למה הם היו 40 שנה? כי הם היו צריכים כמו להשיל מעצמם את תפיסות העולם הישנות, לנקות את הנפש מחוויית העבדות. בעצם השלב הזה של המדבר בעצם היה כדי לייצר תשתית גופנית ונפשית שתוכל להדהד ולקלוט מרחב חדש. שלב חדש בזהות, הגשמה חדשה כפרטים וכעם. בעצם מה שאנחנו מבינים זה שההגעה לעולם חדש היא דורשת לחלום אותו, היא דורשת להאמין שאפשר להגיע אליו, והמסע הוא בעצם הדרך לצמצם את המרחק בין איפה שאני נמצאת מבחינה תודעתית ורגשית לבין איפה שאני רוצה להיות. מבחינה גופנית. אנחנו בעצם קצת כמו חמור, חושבים על היעד, כן? לא חמור, אבל אנחנו חושבים, אני רוצה לעבור לאמריקה, אני רוצה לעלות לארץ ישראל, אני רוצה ללכת להודו, כי אנחנו רוצים את התוצאה, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום שמבטא איכות חיים אחרת. והמילה איכות חיים היא מילה חשובה, כי זה האיכות של החיים שלנו, האיכות שמגדירה את החיים שלנו. אם זו איכות חומרית, אם זו איכות נפשית, רבים מאיתנו רוצים להגר לאיכות חיים אחרת, איכות שיש בה יותר חירות, איכות שיש בה יותר ביטוי עצמי, איכות שיש בה פחות אלימות, איכות שיש בה יותר שלום, שיש בה יותר שלווה, איכות שיש בה יותר שפע, יותר הצלחה. עכשיו, כל האיכויות האלה הן למעשה תדרים או מבנים של זרימת אנרגיה. וכדי לממש אותם, אני צריכה להפעיל אותם בתוך עצמי. אז אני צריכה איזשהו אופק, איך נראה העולם החדש אליו אני כמהה. מה יש בו? אני צריכה להתחיל לחלום אותו. מה זה לחלום אותו? זה להתחיל לדמיין את האיכויות שיש בו. להתחיל למעשה, בהתחלה זה דמיון או חלום, ואחר כך להסכים להתרגש מזה. שיכול להיות עולם שיש בו שלום ויש בו אהבה ויש בו חירות אישית ויש בו ביטוי וגם דברים שאין בו ואנחנו מרגישים יותר רווחה נפשית ופיזית. אז ברגע שאני יכולה לחלום את זה, בעצם זה אומר שאני מתחילה לקייל ברמת החלימה את האיכויות שאני רוצה שירכיבו את היבשת החדשה, שאליה אני רוצה להגר, את העולם החדש שאותו אני רוצה לגלות, את המקום החדש שבו אני רוצה להתקיים. עכשיו, הדרך היא הדרך של מי לחלום את זה, או להעיז לדמיין את זה, או להסכים אפילו לפגוש את הרצון לזה, כי זה בעצם גם מפגיש אותי עם הרבה כאב של מה אין כרגע בעולמי. או אם אני חולמת את זה הרבה פעמים, זה כי יש איזושהי מצוקה או תחושה של קושי להכיל את עולמי. בין אם זה רעב ואין השדה לא מניב תבואה, ובין אם אני עבד, ובין אם אני תחת משטר פוליטי מדכא, או בין אם אני קרוב למשפחה שמתנהלת מולי באופן הרסני. ובעצם האומץ לחלום את זה, זה שלב ראשון, כי למה צריך אומץ? גם כי אולי זה לא יתגשם, וגם אולי זה רחוק מדי, ואני לא אצליח בתקופת החיים שלי לייצר גשר כל כך, כל כך גדול וארוך, עד שאני אגיע לעולם שיש בו את כל מה שאני מרגישה שראוי שיהיה בחיים של בן אדם. וזה גם אומץ. כי זה בעצם מתחיל לייצר פיצול בחיים שלי. אני כבר לא יכולה לקבל את החיים שלי כמו שהם. כי אני מבינה שיכולה להיות אלטרנטיבה, גם אם היא רק בחלום. ואז אני צריכה אומץ להתחיל להתקרב אל האלטרנטיבה הזאת, גם אם אני אכשל, וגם אם עד סוף ימיי לא אגיע להגשמה האולטימטיבית של זה. אבל בעצם אני מרגישה שאנחנו נמצאים עכשיו, ברגע כזה, שבו אנחנו צריכים לעשות עוד צעד אל עבר העולם החדש, אל עבר המימוש וההפעמה של תדרים חדשים, ובעצם הגוף הוא הכלי שלנו. הגוף הוא המרכבה, כי איך זה עובד? יש לנו לב. הלב מסנכרן את כל התדרים שקיימים בגוף שלנו, את כל האיכויות. יש לי חוויית מחסור, הלב יפעם את המחסור. מה זה יפעם? למה אני משתמשת הרבה במילה הזאת? כי ברגע שהלב מפעם משהו, הוא למעשה נותן לו חיים בעולמי. אם יש לי חוויית מחסור והוא מפעם אותה, הוא מפעם חוויית מחסור שמיד גם מקרינה את עצמה בעולמי. אם יש לי חוויה של מלחמה או מאבק, הלב מפעם את זה וזה קיים בעולמי. הוא לוקח למעשה את המידע שמגיע אליו מאדם, שלמעשה מכיל את הנפש, וזורם דרך הלב, הוא מזרים אותו, והוא מפעם אותו, והוא נותן לכל דבר שאני חווה פעימת חיים. כאשר כאשר הלב שלי לומד לסנכרן לתוך הפעימה שלו איכויות חדשות ותדרים חדשים, הוא מתחיל לפעם אותם. הוא יכול לפעם שלום, הוא יכול לפעם אהבה, ובאופן מוזר, הלב לא חייב לפעם את מה שיש. הוא יכול להפוך את האפשרי ליש על ידי פעימה. זאת אומרת, שאם עכשיו בעולם יש מלחמה, הלב עדיין, או הגוף או התודעה, עדיין יכולים להתחבר לתדר של שלום. הגוף יכול לדמיין איך מרגיש תדר של שלום, והלב יכול לפעם תדר של שלום ולעגן פעימה של שלום בעולם, גם אם יש מלחמה. זאת אומרת, זה הגאונות של המרכבה הזאת, של הכלי הזה, שלמעשה, קודם כל, ה-40 שנה האלה במדבר, הם למעשה המסע שלנו בדרך ממה שקיים אל מה שאנחנו מכוונים כתדרים שאנחנו רוצים לפעם, והדרך יכולה להיות מאוד קצרה ומאוד ארוכה. וכמה שזה יישמע מוזר, בעצם האומץ לפעם משהו שלא קיים יכול מאוד לקצר את הדרך, אבל הוא גם יכול להרגיש כאילו אנחנו לא שפויים ומנותקים מהמציאות, ובעצם הזויים ואולי אפילו מגזימים. ופה מגיע התחום שסוף סוף יש לי בשבילו כזה מטבע לשון כזה של דמיון תחושתי. שזה תחום שאני עובדת איתו המון שנים, ובכל סדנה שאני מעבירה אנחנו עובדים, ובכל שיעור שנתי, ובכל בי אנחנו עובדים עם דמיון תחושתי, אבל פתאום יש לי כזה את ההגדרה של זה, ואני רוצה להתחיל לממש את השפה הזאת, כמו שבזמנו דיברתי על רגישות היקפית. אנחנו יוצרים שפה שהיא למעשה סוג של אפליקציה. ומה זאת אומרת אפליקציה? אני גם במונח הזה משתמשת הרבה. בעצם תדר, ברגע שאני מתחילה, בעצם תדר הוא מבנה של זרימת אנרגיה. ואפליקציה זה to apply something, זה לממש משהו. אוקיי? אז אם נגיד יש תדר של שלום בשדה התודעה, ואני מוכנה להתחבר אליו, תודעתית, רעיונית ומחשבתית. אז למעשה האפליקציה הזאת של שלום מתחילה לפעול בתוכי. מתי היא מתחילה לשנות את עולמי? וזה ההבדל הגדול, ופה נכנס הדמיון התחושתי. זה מתחיל לשנות את עולמי כאשר אני מוכנה לא רק לדעת שיש את זה, לא רק להתחבר לזה תודעתית ומנטלית, אלא להתחבר לזה רגשית ואפילו תחושתית. כשאני מוכנה, אז האפליקציה הזאת עובדת במלואה. היא לא עובדת רק על המערכות מידע העליונות, אלא היא מתחילה בעצם לשנות את התדר של הגוף שלי. וכשאני משנה את התדר של הגוף שלי, זה כאילו עשיתי עכשיו קילומטראז' די רציני במדבר הזה, בדרך אל הארץ המובטחת. ובעצם, אם אני רק יפעם כזה שלום ושלום תחושתי כזה, בדמיון תחושתי בתוך עצמי, זה לא מספיק. אני צריכה לייצר לעצמי שדה אנרגיה שמממש באופן תדרי דרך הגוף שלי את כל האפליקציות שיכולות להרכיב עולם. זאת אומרת, אני צריכה לסדר את יחסי הקבלה והנתינה שלי והזרימה ביני לבין השדה, ואני צריכה לייצר את יחסי התקשורת שלי ביני לבין הנפש שלי, ואני צריכה לגשת לפעמים למקומות עם כאב ולהתחיל לשחרר אותם. זה מסע. אבל הרגע שאנחנו נמצאים, הרגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הוא רגע שמזמין אותנו לעשות עוד קפיצה בשלב מדבר שלנו, לשם מימוש היבשת החדשה, שזאת יבשת שאנחנו בוראים, זה לא בדיוק בוראים, זאת יבשת שאנחנו מממשים על ידי הפעלה של הגדרות חדשות בשדה האנרגיה שלנו, והדרך שלנו להגיע להגדרות החדשות האלה היא עבודה על הגוף. קודם כל על הגוף. אני חושבת שאחד האתגרים של התקופה הזאת זה שקשה רגשית ותחושתית להתחבר באופן רציף ונחוש ליבשת החדשה. ולא להיגרר ולהישאב להפעלות וטריגרים שמעוררת היבשת הישנה. כי הבעיה עם טריגרים ועם הפעלות שמגיעות מהיבשת הישנה, זה שהם מיד משפיעים על התדר שלנו. אנחנו מיד מרגישים את זה תחושתית, אנחנו מיד נופלים אנרגטית. וזה מיד משפיע ומפעים בלב שלנו תדרים שאנחנו לא רוצים בהם, והם מרחיקים אותנו מהיבשת החדשה. והתקופה הזאת היא תקופה של הרבה טריגרים. אני חושבת שהרבה דפוסים ישנים ובעיקר פחדים ועומס ומתח רגשי צפים עכשיו בשבועיים שלושה האחרונים. אני חושבת שרבים מאיתנו חווים הכבדה בשבועיים האחרונים. אולי זה קצת התרכך בשלושה ימים האחרונים, אבל היו שבועיים לא פשוטים מהבחינה הזאת. והנחישות לא לוותר לגוף ולשמור על חיבור יציב ועקבי שמגדיר את היבשת החדשה, תוך כדי זה שיש טריגרים, זה האתגר שלנו. זאת אומרת שגם אם קורים דברים במציאות האישית או הקולקטיבית, וגם אם יש הרבה כאוס אנרגטי כרגע בעולם, לשמור על כיוון ברור, והדרך לשמור על כיוון ברור היא עבודה עם הגוף. והיא עבודה של הפעמה של תדרים שהם רלוונטיים ליבשת החדשה. עכשיו, אנחנו לא חסרי כל במסע הזה. יש לנו הרבה כלים לחצות את המדבר הזה או את הים הזה. יש לנו עם מה לעבוד. יש לנו את הנשימה. יש לנו את הדמיון, יש לנו את האפשרות לדמיין תחושה. וכשאנחנו מדמיינים תחושה טובה, כמו התחושה של ורוד, או התחושה של שלום, או התחושה של אפילו התחושה של הריח, לדמיין את הריח של לחם טרי יוצא מהתנור. גם תחושה ממש טובה. וברגע שאתה מסכים לדמיין את הריח וממש לעורר בגוף את התחושה כאילו אתה באמת מריח אותו עכשיו, נהיה לך נעים בגוף. או בוא נגיד שלדמיין את התחושה של חיבוק, גם אם אין מישהו שיכול לחבק אותי עכשיו. ולדמיין אותי עכשיו מקבלת חיבוק מהבן אדם או מהישות או מהבריאה, לא משנה, אבל להסכים להרגיש את הרגש שעולה כשמקבלים חיבוק שהוא מלא אהבה. בעצם בלי לקבל את כאילו חיבוק הזה מבחוץ, אבל להפעיל בגוף את אותן תחושות. דרך אגב, זה הרבה יותר קל ממה שזה אולי נדמה. זה ממש קל, זה כל כך קל שזה מבהיל. כי מה זה אומר? אני מוותרת על החיבוק, אני מוותרת על הלחם, אני מוותרת על זה שיהיה שלום באמת, אני מתנתקת מהמציאות. אני חושבת שזה כל כך מבהיל עד שאפילו כשהייתי ילדה, ידעתי שאני מגזימה כשאני עושה את זה. שכאילו זה בסדר לדמיין בדמיון, אבל זה לא בסדר לדמיין בהרגשה. בוא נאמר שהדמיון התחושתי הזה הוא הקפיצה הקוונטית שלנו. כי זה הרגע ששוב, בשפה פסיכיאטרית זה נשמע רע מאוד, זה הרגע שאנחנו מתנתקים מהמציאות. והאם יש לנו אומץ להתנתק מהמציאות? ומה זה גורם לנו להרגיש ואת מה אנחנו מאתגרים כשאנחנו מתנתקים מהמציאות? כשאתה חי בזוגיות עם המציאות, אתה כל הזמן חייב לה משהו. זה לא יאומן. אתה רגע רוצה זמן עם עצמך? לא, אתה לא איתי. זה לא בסדר. תיתן לי עוד. כאילו, היא לא יודעת שובע, לא משנה כמה נותנים לה מציאות, היא רוצה עוד. וככה גם בנויה המערכת החברתית שלנו. וגם המערכת המשפחתית הרבה פעמים. לא משנה כמה אנרגיה אתה שם, היא רוצה עוד. ולהתנתק מהמציאות נחשב מאוד מסוכן, אבל מסוכן למי? ומסוכן באיזה אופן? עכשיו, להתנתק מהמציאות זה לא להתעלם מהמציאות, זה לא להכחיש מציאות, זה לא לדעת שיש מציאות או מה יש במציאות הזאת. אבל זה להתנתק ממנה. מה זאת אומרת להתנתק? היא כבר לא מגדירה את החוויה שלי, היא לא מגדירה מי אני, ואני לא חייבת לה שום דבר. אני לא מכחישת מציאות. אני פשוט לא נותנת לה לקבוע מי אני ולקחת ממני מה שהיא רוצה מתי שהיא רוצה. עכשיו, אני לא רק מתנתקת מהמציאות, אני מייצרת אלטרנטיבה למציאות. כשאני חיה בעולמי, אז אני כמו רובינזון קרוזו על האי שלי. ואני בונה אותו. אני בונה אותו עם הרבה אפליקציות. אפליקציה של כנות, אפליקציה של יושרה, אפליקציה של נחישות, אפליקציה של התמדה, אפליקציה של אהבה. עכשיו, איך אני מפעילה את כל האפליקציות האלה? איך בעצם אפשר להפוך אי ליבשת? זה מתחיל מלהתקרב לעצמי, לרטוט את האפליקציות האלה, הלב מפעם אותם, ברגע שהוא מפעם אותן, הוא נותן להם כוח חיים, ברגע שיש להן כוח חיים, הן מתחילות לברוא את העולם. לא לברוא, להתממש בעולם, הן מתחילות להתגשם. אבל גם זה דורש אומץ, כי אני מתחילה את האי ואני לבד על האי. אני לא יכולה לחכות שעוד אנשים יבואו כדי להתחיל. אבל בעצם כשכל אחד מתחיל לפעם את הדבר הזה, שמבוסס על תדרים אחרים, נוצרת יבשת. כי האיש שלי מתרחב, והאיש שלו מתרחב, והאיש שלה מתרחב, ולאט לאט הם נפגשים. ויוצרים רקמת חיבור. אבל מה מחבר ביניהם? התדר מחבר. מה שלא בהלימה עם התדר של האיש שלי, לא יתחבר. זה לא אומר שהוא לא יהיה קיים באיש שכן, וזה לא אומר שאני לא אוכל מדי פעם לשמוע מה קורה באי השכן, ולראות מה קורה באי השכן. אבל זה אי, ובינינו יש מים, ואני לא חייבת לפעם את מה שקורה באי השכן, אני לא חייבת לתת לו תעודה. וכך בעצם הגוף שלנו הוא כמו ליבת כדור הארץ. יש לה פעימה, יש לה אש, יש לה הרבה מאוד אנרגיה, והתדר של הליבה מגדיר את כל מה שנוצר סביבה. ואז יש סביב הליבה יש קליפה, ועל הקליפה יש חיים. עכשיו, הגוף שלי הוא הליבה של זה, אבל יש לי שדה. יש לי שדה של אנרגיה. זה המקום שבו אני אקבל את ההקרנות של הליבה שלי. אם אני מפעמת שלום או ידידות או נדיבות, אז התדר הזה יש לו אדוות, והוא יתחיל להיות מין רקמת אנרגיה בסיסית לכל מה שיגדל בעולם שלי. הוא לא יוכל לגדול אם הוא לא יכול להכיל את התדר של נדיבות או נתינה או יושרה. אם יגיע איזה יצור שלא יכול, הוא יתגרד, יהיה לו אלרגיה והוא יעוף הלאה. כי האיש שלי לא חייב לקבל את כולם. הוא פתוח לכולם. אני לא מבחינה גברים, נשים, כאלה או כאלה, שפה, זה לא משנה. מה שמגדיר את הגבול של האיש שלי זה התדר. ומי שהתדר של האי הזה לא מתאים לו, פשוט הולך למקום אחר. אנחנו יוצרים עכשיו, וזה קורה, אנחנו יוצרים את הרשת האנרגטית שמחליפה או מהווה אלטרנטיבה לעולם שאנחנו מתקיימים בו כעת או עדיין עדים לו. אני חושבת שזה השינוי, זה הקושי. כשאתה יוצא ממצרים, אתה יודע שמצרים עוד שם. היא לא נעלמת. לא ביטלו את מצרים, לא הכחידו את מצרים, וגם לא הולכים לבטל את העולם שאנחנו עדים לו. לא הולכים למחוק אותו, לא הולכים לבטל אותו. ויוצאים ממצרים, מי שבשלים לצאת ממצרים. והם יוצרים יבשת חדשה שיכולה אחר כך לקלוט אנשים נוספים, צורות מודעות נוספות. ההסכמה לתת תחושה לדמיון, להתרגש ממשהו שעוד לא הפך על פי מוסכמות העולם ההוא לאמיתי, זה דורש הרבה אומץ, אבל גם אם נבין נכון איך זה עובד, אז גם נדע למה לצפות מזה. העולם החדש לא מבוסס על חורבות העולם הישן. זה ממש שינוי שאנחנו חייבים לקלוט. הוא יקרוס בקצב שלו או לא יקרוס בקצב שלו. זה כאילו לא אמור לעניין אותנו כל כך. אבל כאילו הציפייה שהדבר שעובד באופן מסוים יתחיל לעבוד באופן אחר, היא לא ריאלית. אנחנו צריכים להתחיל לפעול באופן אחר ולגלות משהו אחר. ואיך זה ישפיע על העבר, זה סיפור אחר. האתגר שלנו בשבועות הקרובים, ולא רק האתגר, הזכות, זה לפעם את האיכויות שאנחנו מבקשים לבסס עליהן את העולם החדש, למרות הטריגרים שהעולם הישן מפעיל בתוכנו. ולא להיבהל. לא להיבהל מזה. זה כמו לבנות טירה באוויר, אבל אנחנו כולנו רוצים לגור בטירה באוויר. זה מגניב. זה קסום. ולאט לאט מתחת לטירה הזאת נוצרת אדמה חדשה. האדמה היא התדר. היא הבסיס לטירה. פברואר הולך להביא איתו הרבה מאוד תנועה. ותנועה חזקה, קצת כמו שיטפון. ובתחושה שלי זו תנועה טובה. הוא גם יביא הרבה פירוק למבנים בעולם הזה. ויחד עם הפירוק תהיה גם אולי קצת חרדה או היסטריה אישית או קולקטיבית, אבל לדעתי תחושת השחרור תגבר, תהיה יותר חזקה. והאתגר שלנו, אני חושבת, זה לשמור על מיקוד פנימי של תדר בתוך החודש הזה. עכשיו, זה תמיד נכון. לכן השידורים האלה הם לא קשורים לפברואר או לינואר. האפליקציות האלה, הדברים שהנחתי כאן, זה תמיד נכון. אבל יש דברים שיותר מדויק להגיד בזמן הזה או בזמן הזה, וכל אחד פוגש את הדברים שהוא צריך לפגוש בזמן המתאים. אני מרגישה שבמובן מסוים פברואר הולך להיות החודש שבו החלומות מתגשמים. בצורה טובה. ולכן כדאי לדייק את החלומות שלנו. לסדר לנו אותם. לחלום אותם. להתחבר אליהם. והאומץ לחלום ולדמיין אותם תחושתית זה להיות יותר שותפים בתנועה. הפלנטה שלנו מגיבה להרבה שינויים שקורים בקוסמוס. הפלנטה שלנו, או הקו זמן שאנחנו חולקים פה, הוא קו זמן אחד מיני רבים. יש עוד המון המון עולמות, המון המון קווי זמן מקבילים. ומה שקורה כרגע משפיע באופן רחב לא רק עלינו, אלא על שדה העולמות ועל עוד קווי זמן. וכל כל דבר שמשיק לתדר מודעות שהאנושות נושאת, עובר עכשיו הגדרה מחדש. לכן גם הפוטנציאל שלנו, נגיד, לתקשר עם חוצנים או ישויות אור, או כל מיני, הוא מאוד מאוד גדל, והוא יגדל עוד יותר אם נסכים לדמיין תחושתית. כי דרך אגב, הרבה מהתקשורת עם אינטליגנציות אחרות יכולה לקרות דרך הערוץ הזה, שאחר כך הופך גם לתובנות מנטליות. הרבה אינפורמציה תוכל להתחיל לעבור אלינו מעולמות ומימדים מקבילים בשבועות הקרובים, כי התנועה והתדר שמסנכרנים בינינו לבין יקומים מקבילים, הרטט הולך להיות מאוד חזק. אז זה כמו מין רעידת אדמה תודעתית כזאתי, שמעצם זה שזה רוטט, אנרגיה כאילו יכולה לעבור דרך הסדקים. ויכול להיות שבעבר היינו חווים את זה קצת כמו כאוס, אבל כאוס זה פשוט הקושי שלנו לדעת לפעול אל מול דברים שמנטלית קשה לנו להגדיר. זה לא אומר שהם כאוס, זה רק אומר שאנחנו ממש רוצים סדר או גבולות. החסד של השנים שאנחנו נכנסים אליהן הן החסד של האפשרות לפגוש משחקיות וכאוס באופן ידידותי. זאת אומרת, כאוס כפוטנציאל למשחקיות והגדרה מחדש של היבשת שלנו בצורה שיותר קל, קצת כמו שילדים יכולים כזה בקלות לעשות ממלכה על השטיח עם כמה קוביות וכמה שמיכות, וזה באמת מרגיש להם ככה. אז הדמיון התחושתי וההסכמה לחזור למקום הזה בתוך ויברציות של מה שאנחנו עשויים לתפוס או תפסנו בעבר ככאוס, זה שילוב מושלם לבריאת ממלכות קסומות. כי המבנים הכל כך נוקשים של הסדר וההיגיון ואיך דברים צריכים להיות וככה זה עובד, לא בטוח שנאמין לזה יותר. ועם דמיון תחושתי אנחנו גם לא חייבים להאמין לזה יותר, כי אנחנו יכולים להגדיר מחדש דברים. בשביל זה צריך קצת פחות לפחד מזה שדברים יכולים לעבוד אחרת. וכמה שזה יישמע מוזר, זה מפחיד אותנו. כי אם הם יכולים לעבוד אחרת, אז על מה נסמוך? איך נדע שהם יעבדו כמו שאנחנו רוצים? או איך נסמוך על השיטתיות והחזרתיות של העולם? בחמש שנים האחרונות, השיטתיות והחזרתיות מתחילות להיפרם. ומאחר והן נפרמות, מנגנוני השליטה מקבלים העצמה מאוד גדולה. אז יש פרימה שמלווה בהתנגדות רדיקלית וקשה של שליטה. וזה מה שאנחנו חווים כבר לא מעט שנים. עכשיו, עכשיו צריך למצוא את החוט שבא לנו לפרום, ולהבין שהוא גם המוצא שלנו מהדבר הזה. ולא משנה כמה שליטה תופעל על ידי המנגנונים שמפעילים שליטה, זה גדול מהם. מה שהשדה שהפלנטה נכנסת אליו עכשיו הוא יותר חזק מכוח ההתנגדות. ובתוך כל התנועתיות הזאת, אם אנחנו נתקרב לעצמנו, נדייק את החלומות שלנו, נפעם את התדר שלהם, ללא תנאי, ולא ניבהל מהכאוס, אלא נגלה בו את האפשרות לשחק, אז נוכל להרכיב את היבשת יותר בקלות, ובטוח יותר במהירות. זה לא זמן טוב להזין את הפיצולים שלנו. היבשות הולכות ומתרחקות, ומי שעוד שם רגל אחת פה ורגל אחת פה, רק הולך ונהיה יותר סובל. אז זה טוב לדעת איפה אני מניחה את עצמי. והתשובה היא בתוך עצמי, בנאמנות לעצמי, ואם צריך אז קצת אוטיזם סביבתי, כדי לשים גבול למציאות הזאת, שאני לא רוצה להמשיך לפעם ולהזין בתדרים שלי. אז גם זה דברים שאני רוצה להמשיך ללמד, ואני חושבת שהסדנה הבאה שאני אעביר כנראה תהיה על הדמיון התחושתי ואיך לעבוד איתו בצורה ככה יותר אפקטיבית. את ההגדרות האלה מחדש ואת החוויה ואת הכאוס הזה שאני רוצה שנלמד אותו מחדש, שאני רוצה לדבר עליו בהרחבה בריטריט של פברואר, שהוא גם יוקלט, אז אפשר יהיה ללמוד אותו לא בריטריט. אבל אני רוצה לתת לו מקום במסע הזה, לא מעט ממנו. וגם בעיקר, זה הדברים שאני עובדת עם עצמי. בשבילי השבועיים שלושה האחרונים היו מלאים בטריגרים, אבל גם מלאים בבהירות. וזה מצב מורכב לעבוד גם עם טריגרים וגם עם בהירות. כי אם אתה רק בטריגר, אז אוקיי, אתה נשטף לאיזו מערכת נפשית מורכבת, אבל זה עובר. אבל כשיש לך גם את הבהירות ואתה רואה את המנגנונים וגם יש את הטריגרים, אז נוצר איזה מאבק בין הבהירות לטריגר. אז אני חושבת שזה באמת היו שבועיים שלושה לא פשוטים. אני מרגישה שכבר לפני 3 ימים משהו טיפה התרכך. התנועה תלך ותועצם בימים הקרובים, ואני מרגישה שככה לקראת 4 בפברואר היא ממש תיפתח. ובמרץ אנחנו כבר בסרט אחר, שקשה לדבר עליו, כי צריך לקבל קודם את התנועה, וזה דבר מבורך. זאת אומרת, מבחינה אנרגטית אני מבינה את מרץ, אני כבר רואה אותו, אבל איך הוא יתגשם ברמה האישית או הלאומית, זה אני עוד פחות רוצה לדבר עליו. זהו, אני אאפשר עכשיו זמן של שאלות. אולי רק לפני השאלות אני רק אציין שגם באמת יש לנו עוד כמה מקומות בריטריט, אז אם אתם רוצים להצטרף ממש נשמח שתבואו. זה יהיה פה במצפה רמון בשישי עד השמיני לפברואר, בבית ספר שדה, במקום ממש מאוד מאוד פתוח לעבודה הפתוחה שאנחנו מבקשים לממש. וגם לומר שב-12 לפברואר יש קורס B1 שהוא קורס מקוון לנשימה, ששם אנחנו ממש מטמיעים הרבה מהעבודה הזאת של הדמיון התחושתי, אבל דרך הנשימה ועבודה אנרגטית. זה בעיניי הקורס המעשי ביותר לשינוי תדר, אז אם זה מעניין אתכם, אתם ממש מוזמנים ככה לחקור את זה איתנו, או לכתוב לנו מייל, או להירשם. אני מקווה לתת סדנה במרץ, זה פשוט קצת יש עומס, אבל זאת ההתכוונות שלי, סדנת יום. ואני כן מקווה לחזור לעוד כמה שידורים, שבאמת הייתה פה איזו הפסקה של שבועיים שלושה, שאני מקווה ככה לחזור ולהניח עוד מודעות, בטח כשפברואר יגיע, זה מגיע בגלים, ואני אשתדל מאוד ככה לתמלל את זה ולחלוק את זה איתכם. זהו, אני מציינת ששוב שהשידורים האלה הם שידורים שניתנים בדנה, וגם אם אתם מקשיבים מהקלטה או בלייב, אז זה מאוד מאוד תומך וממש ממש חשוב. אז תודה רבה, וגם תודה על זה שאתם בכלל כזה מביאים את הנוכחות ואת האנרגיה. וגם כשאני לוקח לי קצת זמן, אז שאתם בסבלנות. לי היו שבועיים לא פשוטים, אז ככה לקח לי רגע להסכים לחזור למרחב הזה. וזהו, וממש ממש תודה שאתם כאן, זה ממש ממש משמעותי בשבילי. אני עושה עכשיו את הפונקציה הזאת של לפתוח, לאפשר לכם לפתוח מיקרופון, אבל אם אתם פותחים מיקרופון ושואלים, אז זה יצלם אתכם וזה עולה לרשתות, שזה לא כזה נורא, אבל... וגם אם אתם לא רוצים, אז אפשר עם מצלמה סגורה לשאול בקול רם, או לכתוב בצ'אט, אבל אם אתם רוצים לשאול משהו, פשוט תפתחו מיקרופון. אז אני רואה שאלה, אני אקריא אותה. איך אני מודע יותר לפיצול שלי כדי להרים את חצי הרגל מן היבשת המתרחקת שלא מפעמת את מה שאני מעוניין לפעם? לא תמיד ברור על אל איזו יבשת אחרת חצי הרגל פוסעת או חוזרת לפסוע. הייתי אומרת שהיבשת שאנחנו רוצים עליה את שתי הרגליים היא היבשת שאנחנו חולמים אותה. זה המקום שבו אני רוצה לגור. זה המקום שבו אני רוצה להיות. זה המקום שבו יש לי זכות ואני מסוגלת ואני מפעמת תדרים שאני מאמינה שצריכים להיות הבסיס של היבשת הזאת. וזה לא אומר שאם רם רועם באיש שלידי או ביבשת הישנה, הוא לא יעשה לי גל וישפיע על היבשת שלי, אבל מהר מאוד אני אחזיר את עצמי אל ההגדרות שלי. בעצם, אחד הדברים שצריך להבין זה שהגדרה היא הגבול הכי טוב. ברגע שאני מגדירה את התדר, בעצם התדר נהיה הגבול שלי, ואז אני גם לא צריכה לשמור עליו או להילחם עליו, אני צריכה לשמור על התדר. עכשיו, זה לא אומר לא לחוות כאב, וזה לא אומר לא לחוות קושי. זה אומר להפסיק להשליך אותם על דברים חיצוניים, לאסוף את התחושתיות שהכאב או הפחד שלי מייצרים בגוף שלי, לא לאפשר להם להיות מושלכים על סיבה חיצונית, גם אם היא הכי קונקרטית ומוצדקת, ולהפוך אותם למשהו אחר, וזאת עבודה קשה. זה כישוף. אני עכשיו חווה פחד, אני יודעת שאני חווה פחד כי ככה וככה קורה, או כי אני חווה עכשיו כאב כי עשו לי ככה וככה. אני מושכת את כל התשוקה שלי להשלכה, אני פוגשת את הכאב רק כחוויה גופנית ונפשית, ללא השלכה. אני נושמת לתוכו, ואני מגדירה אותו למשהו אחר. אני לא מתנגדת לו, אני לא מדחיקה אותו, אני מגדירה אותו מחדש. בשביל זה אני חייבת לשחרר את מי שאני מאשימה בכאב שלי, את מי שאני מאשימה בסבל שלי, ואת מי שאני מאשימה בפחד שלי. אני לא יכולה להשליך, אני לא יכולה להגיד, זה קורה לי כי. ברגע שאני אומרת כי, יש כבל חזק אנרגטית שמחבר אותי למקור של הסבל, הפחד או הכאב שלי. אז אני לא יכולה להגדיר אותו מחדש. זאת עבודה מאוד אינטנסיבית לדעתי, לימדתי אותה גם בקורס של עבודה עם כאב, אני לא בטוחה אבל אני חושבת שכן. וזה בעצם, כמה שזה יישמע מוזר, להפוך ליצורים תחושתיים שמגדירים מחדש תחושה. לעזוב רגע את התבונה ולעזוב רגע את השפה הנפשית רגשית להרגיש את ההרגשה, לא להדחיק אותה, אבל לא לאפשר לה הצדקה. לא להצדיק אותה, היא קיימת, אני לא צריכה להצדיק אותה. אני רק צריכה לעבד אותה ולקחת את האנרגיה שיש בה ולהתחיל להתמיר אותה. ואני אומרת רק, אבל זאת עבודה ממש לא פשוטה. מה קורה אם בן או בת לא מסוגלים לפעם את התדר? האם יישארו מאחור, לא יתקיימו באי שלי? קודם כל זה לא ענייננו. זה ממש ממש לא ענייננו מה אנשים אחרים עושים. והמחשבה הזאת היא גם לא עוזרת לאף אחד. כי מה שאנחנו צריכים זה להיות דוגמה ליושרה, כנות ואותנטיות. אם אנחנו כנים, ישרים ואותנטיים, לכולם יש את הזכות להיות כנים, ישרים ואותנטיים. ואני רק רוצה לומר שגם אם אני עכשיו עוברת ליבשת החדשה, מגדירה את התדר שלי, זה לא אומר שאני לא יכולה להרים טלפון לבן שלי שנמצא באי שלו וחי בתוך התדר שלו. אני לא נוטשת ואני לא נעלמת, אבל אני מגדירה יפה את התדר שבו אני חיה, והם גם לא נשארים מאחור, כי אין כזה דבר להישאר מאחור. כל אחד, מה זה מאחור? כל אחד הוא מי שהוא. ואני לא הולכת קדימה, והוא לא נשאר מאחור. אני נהיית אני, והוא. והאני שלי מוגדר על ידי התדרים שאני בוחרת להגדיר, או מסוגלת להגדיר, או חולמת, והוא מתקיים בתוך התדרים שהוא חולם ומגדיר, בתוך השדה שלו, אז אין פה קדימה ואחורה. להפך, יש, זה כאילו כניסה למרכז. זה לא קדימה, זה לא אחורה, זה לא למעלה, זה לא למטה. זה התקרבות לליבה והגדרה של הליבה שמייצרת שדה. אני מזהה בשבועות האחרונים התנהגויות ישנות ולא מיטיבות או משרתות יותר, ואני בבהירות ובעדות כלפיהן ובמצב תודעה רחב יותר מבעבר, ובכל זאת ממשיך לפעול אותן. אני מזהה, אולי, כן, לא יודעת, כן, אני מזהה, סליחה. האם זאת הכוונה לעולם ישן שממשיך לפעול לצד השינוי? מהם כוחות ההרס הממשיכים לבקש להזין אותם כנגד מהכוחות החיים החדשים המבקשים גדילה ושינוי? זהו מצב מתסכל שלעיתים מרגיש כאילו לעולם להמשיך לשחזר חיים ביבשות ישנות ולא אוכל לעבור במגורי קבע אל הארץ החדשה שמבקשת. תחשבו על זה קצת שאתם מגלים איזו תחנת רדיו חדשה, אבל עוד יש מלא רעשי רקע, ולרגעים כאילו אתה ממש שומע את המוזיקה החדשה של התחנת רדיו, ולרגעים כזה פתאום יש מלא רעשים, ואפילו התחנות הישנות עולות עליה, ואז עוד פעם מכוונים ושומעים עוד פעם את הגל החדש, ועוד פעם משהו משתבש. זה לוקח זמן לייצר יציבות של תדר חדש בגוף. וזה לוקח פחות זמן כשאנחנו מודעים לזה, ואנחנו מקדישים לזה זמן וכוונה. ואני חושבת שכן, זה מתסכל, וגם ככל שיש לנו יותר בהירות ואנחנו כבר כל כך שומעים את המוסיקה החדשה ויודעים שיכול להיות אחרת, אז ההישאבויות האלה או הרעמים שמגיעים מהיבשת הישנה ומבהילים אותנו, זה נהיה יותר ויותר קשה להכיל. אז זה לא תהליך פשוט, אבל יש לנו את העוצמה להתמודד עם זה. ואני זוכרת אחד הדברים באחד הטיפולים, אני כל הזמן הולכת לטיפול כי החיים ממש קשים לי לפעמים או כל הזמן, ואני צריכה את התמיכה הזאת וזה בסדר, אז אני נעזרת וטוב שנעזר. אני זוכרת באחד הטיפולים כזה הייתי צריכה לתקשר, זה מין טיפול אנרגטי, ואני זוכרת שכאילו המסר היה, אבל לא אמרנו שזה יהיה קל. מעולם לא אמרנו שזה יהיה קל. זה אפשרי? כן. לעשות את המעבר הזה, למות תוך כדי החיים ולחיות תוך כדי המוות, זה קשה. בעידנים קודמים, אנשים פשוט מתו כשהגיע שינוי כזה, ונולדו מחדש. אבל אנחנו עוברים את השינוי הזה בחיים, אבל אנחנו גם מתים תוך כדי זה. זה לא להגיד, אוקיי, אני אמות ואני פשוט איוולד מחדש לתוך התבנית החדשה. זה לחיות ולראות את כל התאים האלה מתפרקים ומתים, וזה מבהיל, וזה מעורר חרדות. וזה להיוולד בכל רגע חדש ולחוות את הקונפליקט והפיצול בין התאים הישנים לחדשים, בגלל זה לקח להם 40 שנה במדבר. אבל זה לא ייקח 40 שנה. הדברים קורים עכשיו הרבה הרבה יותר מהר, כי יש לנו הרבה יותר כלים, יש לנו הרבה יותר עוצמה, אבל זה לא קל, ואף אחד מעולם לא הבטיח שזה יהיה קל. לכן גם בנבואות שמניות מדברים על זה שהדור שחי עכשיו הוא הדור מהחזקים שהגיעו לעולם, או שיש פה, אני לא יודעת אם זה נכון לגבי הרוב, אבל יש פה מסה קריטית של אנשים שיש להם את העוצמה לעשות את זה. קל? זה לא. זה דורש נחישות, זה דורש סבלנות, זה דורש התמדה, זה דורש מיקוד, ואלה תכונות שאנשי רוח לא כל כך אוהבים דרך אגב. זה לא הקטע החזק שלהם, הם אוהבים לעוף עם עצמם, לעוף על עצמם, והם רוצים לזרום, ומה שיהיה, והם אוהבים להיות בקבלה, ובאהבה ובשלום, אבל כשזה מגיע לסבלנות, נחישות, מיקוד, זה משמעת עצמית. אלה המקומות שהאנשים האלה צריכים לגייס עכשיו. כן, משמעת עצמית, לא לתת לעצמי לסטות מהדרך. לא, זה לא הזמן לזרום דרך אגב, ממש לא. כי כמות הדברים שזורמים עכשיו היא מטורפת והרבה ביוב. אז כאילו לאן בדיוק אני רוצה לזרום ועם מה? זה לא הזמן לזרום. להיות בקבלה, להיות בגמישות, אבל לשמור על ההגדרות שלי. וכן, זה מתסכל, וכן, זה קשה, וכן, יש את הפחד שלא נצליח ולא נגיע. וכל הדברים האלה לגיטימיים. אנחנו לא מדחיקים אותם, אבל אנחנו גם צריכים לדעת מתי לשים אותם בצד, כי הם בטוח לא עוזרים. תחשבו על מישהו שעולה עכשיו על ספינה, ליבשת החדשה, הוא רואה גל מפחיד, לא, 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 אני אחזור אחורה. מתקשרים אליו מהבית, אומרים קרה, לא, 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 אני אחזור. הוא לעולם לא התקדם. אנחנו צריכים להתקדם למרות התסכול. וההתקדמות היא לחזק את האמונה שלנו בזה שזה אפשרי, ולממש את זה באמצעות הדמיון התחושתי, למשל. מה זה להגדיר תדר? אז למשל, אני יכולה לבחור איזושהי איכות או לסמן איזושהי איכות כמו אהבה או שלום או סבלנות ולהגדיר אותה כתדר מכונן או בסיס בשדה שלי. מה זה להגדיר? זה להתחבר לאיכות של סבלנות, זה להתחיל להכיר את האיכות של... תחשבו על סבלנות כמו אפליקציה. אחת האפליקציות שהכי הכי קשה להגדיר בתדר של הבן אדם. באמת קשה. אני מתחילה להתיידד איתה, אני מתחילה לקרוא על האפליקציה הזאת, מה היא עושה, מה היא מאפשרת, מתחילה כאילו להתבונן בה. לראות האם אני מוכנה להתחיל להתיידד עם הרעיון הזה של סבלנות, להתחיל להתאמן עם הרעיון הזה של סבלנות, להתחיל ממש להרגיש, אם הייתי עכשיו בן אדם סבלני, איך הייתי מרגישה, איך הייתי מתנהלת, מה הייתי עושה. בעצם ככה אני מגדירה תדר של סבלנות בתוך השדה שלי. אני אולי בן אדם לא סבלני, אבל אם הייתי סבלנית, מה הייתי עושה עכשיו? מה הייתי אומרת עכשיו? מה לא הייתי עושה? איך הייתי יושבת בכיסא? בן אדם סבלני, איך הייתי עכשיו יושבת? איך הייתי עכשיו מרגישה? נגיד שהייתי סבלנית, אני לא סבלנית, אבל נגיד ש... איך זה היה מרגיש עכשיו להיות כמו בן אדם סבלני? זה למעשה להתחיל להגדיר תדר של סבלנות בשדה. אמון, אוקיי, אין לי אמון, אבל אם הייתי עם אמון, אז איך זה היה מרגיש? מה הייתי אומרת? זה להתחיל להטמיע את האפליקציה לתוך המכונת תדרים שלנו. אז ברגע שיש לי אפליקציה של סבלנות ואפליקציה של אמון, הגוף שלי מפעם אותם, אני מגדירה את התדר, זה הבסיס של היבשת החדשה. יש לי גם כלים להתמודד עם חוויות, וגם יש לי הגדרה שתוחמת את האנרגיה שלי ולא מאפשרת לה, להשפריץ בכל מיני דרכים שאני לא מעוניינת. אני פוגשת לאחרונה את הייאוש בצורה לא מושלכת. בעבר היה לי אסור לחוות אותו, ועכשיו אני פוגשת המון ממנו. הוא מאוד שואב אותי, ויש המון ממנו, ולעיתים הוא כמו פילטר שצובע לי את כל המציאות והמוטיבציה לנוע. איך היית מציעה להתנהל איתו? קודם כל, אני חושבת שבאמת אפשר להבין את זה. העולם הזה לפעמים מייאש, והחיים מייאשים. ייאוש זאת חוויה לגיטימית אל נוכח מה שקורה פה. היא לגיטימית. ייאוש, דיכאון, חרדה, כל אחד יש לו את הדבר שלו. ולכל אחד יש את האופן שבו הוא נוטה לפרק אנרגיה. למעשה יש מבנים של אנרגיה, אפליקציות מפרקות ואפליקציות בונות. פירוק הוא לא רע דרך אגב, כי הפירוק הוא חלק מהחיים. אבל יש מי שמפרקים את האנרגיה שלהם בסקס, יש מי שמפרקים אותה בעשיית יתר, בייאוש, בדיכאון, וכמובן שיש מה שכאילו מרגיש יותר שלילי או חיובי. וכמובן שייאוש צובע דברים, כי זה מה שרגש עושה. השיטה שלי, כשהייתי צעירה והייתי ממש נתקפת במין ייאוש או דיכאון, הייתה לי שיטה שהיא עבדה לי מצוין, והייתי לוקחת שטיח קטן, כזה כמו שטיח של אמבטיה או שטיח כניסה, והייתי מתכדררת על השטיח, הייתי עושה את זה הרבה בשנות ה-20 שלי. וכשאני על השטיח היה מותר לי לחוות ייאוש ודיכאון, וגם לעשות כמה השלכות שאני רוצה, וכל היה מותר. אבל אסור לגוף לצאת מגבולות השטיח. זאת אומרת, לא אצבע, לא רגל, לא שיער. בגבולות השטיח מותר לי להיות מיואשת. אבל כמה זמן אפשר להיות על השטיח? וברגע שאני קמה מהשטיח, אני צריכה להיות בדברים אחרים. עכשיו, היום כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, זה לשים גבול לייאוש, זה לתת לו מקום. עכשיו, אם אני רוצה להיות על השטיח שעתיים, אין בעיה, אני אהיה על השטיח מכודררת שעתיים, אבל ברגע שאני קמה, זה שייך לשטיח. כן, save it to the rug, מה שנקרא. כאילו, את רוצה, אין בעיה, אני קובעת פגישה עוד 20 דקות, אני הולכת לשטיח, אבל עד שאני הולכת לשטיח, אני שמה לזה גבול. אז אני חושבת שזה בסדר להתייאש, זה בסדר לתת לנפש את ההתפרקויות שלה, אבל צריך להגדיר את זה, צריך לשים לזה גבול, צריך להחליט מתי אני לא נותנת לזה מקום, או איפה אני כן נותנת לזה מקום, ולא לתת לזה להשתלט על הכל. גם אם אני נותנת לזה 3 שעות ביום, בסדר, אבל אחר כך יש עוד שעות נוספות שאני שמה לזה גבול. אז או להגדיר את החדר שבו מותר לי להיות מיואשת, כדי שלא ישתלט לי על כל החדרים. כאילו, אני מאוד אוהבת את התחימה הזאת דרך הגוף, כי ככה הגוף לומד. אני לא חושב ששמעתי אותך מתייחסת ליוגה ותרגולי גוף אחרים. היוגה ממלא תפקיד משמעותי מאוד בחיי, ואני חש שיש שם אפשרות משמעותית לקייל בו תדרים ואיכויות חדשות. אשמח אם תוכלי לתת את דעתך על כך, אולי לעזור לי להבין איך לחשוב על כך מפרספקטיבה גופנית.
כן.
אני חושבת שיש הרבה תרגולים גופניים מיטיבים. יש יוגה, יש צ'יקונג, יש טאי צ'י, יש הרבה אומנויות של עבודה עם מיומנויות, של עבודה עם הגוף, שעוזרות לסדר את האנרגיה, שיכולות להרים את האנרגיה. יש הרבה מאוד אנשים שנעזרים בשיטות האלה. ויש אנשים שרוקדים, ויש אנשים שהולכים לגאגה, ויש כאילו מיליון, מיליון, מיליון דרכים לעבוד עם הגוף. ואני לא חושבת שזה מספיק. אני חושבת שצריך להבין מה אנחנו עושים וצריכה כוונה, אבל זה ללא ספק משנה את התדר ומרים את התדר ומשמעותי. ויש אנשים גם שמתוך היוגה יגיעו לכל היתר הדברים. זאת אומרת, יש אנשים שזה הערוץ שלהם. זה פשוט לא הערוץ שלי. אני לא הרגשתי שאני יכולה להתחבר לדברים שמגיעים דרך הערוץ הזה. אז אני פחות מתייחסת אליו. כל התדר של היוגה הוא לא, והעולם התודעתי שמגיע סביב זה, אני לא הצלחתי כאילו להתחבר אליו בצורה אורגנית. ואני לא אומרת שהרבה מהדברים שאני אומרת אולי גם קשורים לעולם הזה ומהדהדים אותו. כאילו זה לא סותר, פשוט זה לא הערוץ שלי, אז אני תמיד מדברת מהחוויות ומהניסיון שלי. מהניסיון שלי זה העבודה עם נשימה. אבל אין ספק שהתרגולים השונים הם ערוץ עבור אנשים רבים מאוד מראש להרים את התדר גם בלי להיכנס לאיזה עולם דמיוני או השפה שאני מביאה. וזה ללא ספק ממש מציל הרבה מאוד אנשים, כי מראש זה לעבוד עם הגוף ולהביא אותו לאיזשהו תדר אחר. זה כלי טוב לנפש. כן, כאילו אני מרגישה מי אני שאני אגיד משהו על יוגה, כאילו זה עתיק מאוד וזה קיבל את האסמכתה של כל העולם, אז כאילו זה מרגיש לי מוזר בכלל שאני צריכה כזה לתת לזה איזשהו תוקף או משהו כזה, מי אני שאני בכלל ככה. כן, נראה לי שזה כבר אושר על ידי כולם כזה. אוקיי, נראה לי שאנחנו מגיעים לסיום הזמן המשותף שלנו. אז גם תודה ככה על ההקשבה ועל הנוכחות, וגם אני מקווה שזה ייתן לכם איזשהו שדה להיות בו או מודעות תומכת, תוך כדי כל הדברים שהם גם ישנים והם גם חדשים, אנחנו לא נלחמים בישן. אנחנו רק רוצים טיפה רגע לסדר את זה בתוך עצמנו, כדי שיהיה לנו איך לעבוד עם ככה מה שמגיע. וגם יותר מזה, לא כדי לעבוד עם מה שמגיע, יותר מזה, זה כדי לפעם ולממש את האלטרנטיבה. זה דרך אגב היה הדגש של המפגש שלנו היום, כן? אז זה בעיניי מה שהכי הכי חשוב, זה להבין שאנחנו עכשיו בשיעור הזה שמים עוד שכבה, עוד רשת, עוד שדה שהופך את העולם החדש למציאות. אז תודה רבה רבה לכולם.